שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב' בעמוד 1114, מאמר, מהו ישראל או סין רצון המקום בעבודה? ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם קבס.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1114, מאמר, מהו ישראל או סין רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם, כתוב, אחד אומר, יישא השם פניו אליך. וכתוב, אחד אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו? כשישראל עושין רצון המקום, יישא השם פניו אליך. וכשאין עושין רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. הלואים עושים רצון המקום, אין לך שוחד גדול יותר מזה, כמו שרואים בין אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט, ובשכר זה השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן יישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה, בכדי להבין את בית השאלות הנעל, צריכים אנו להבין, א', מהו פנים השם, ומהו לא יישא פנים, ב', מהו עושין רצון המקום, ומהו לא עושין רצון המקום, ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד. גם אם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים כלום? איזה חידוש יש כאן? הלא בעולם הגשמי, כלומר שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים שכר, עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה שהאדם ישיג משהו בלי יגיעה. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה להנבראים נחת רוח. ותיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח, כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, כמו שכתוב, שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים, כמו כן, צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל, כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו, אחרת החיסרון הזה מוליד לו ייסורים, שהייסורים האלו מכריחים את האדם שיעשה כל מה שבידו בכדי למלות את חסרונו. ואם כן, כשיש לאדם רצון וחשק למלות את חסרונו, איך יכול האדם לוותר על מילוי חסרונו ולומר מה שהוא מקבל את המילוי הוא מטעם שרוצה למלות את רצון השם? היינו, היות שהבורא רוצה שהנבראים יהנו מכל טוב, לכן רק מטעם זה הוא מקבל. הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו ולעשות הכל לתועלת השם. לפי זה יוצא שהסיבה מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות הוא בכדי להשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה, כלומר שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן הוא צריך לסגולת תורה ומצוות שהם יביאו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם. ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה. כנ"ל, והמאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם, מתחיל בשלו לשמה, היינו לקבל שכר, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר עולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר והעונש. ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע. כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר. ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו, לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר והעונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הגוף מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזה הוא נגד הטבע. היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו, לכן בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה ההגיעה, מה שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר, לא יגעתי ומצאתי. הלא בקשמיות, אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה, שחז"ל אמרו, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. אם כן, רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי יגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי יגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שאומר, לא מצאתי, שעל זה אמרו, אל תאמין? הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנ"ל, כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהיה בידו לעשות רצון השם, כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל, שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו? שרק השם לבדו הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם, כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן, גם כאן בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר, מי שברא בהנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן להנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן נקרא זה נס מן השמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מהטבע. וזה נקרא נס של יציאת מצרים, היינו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור, יגעתי ולא מצאתי, יהיה הפירוש, הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות לרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם רצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם, כנ"ל שרצונו הוא רק להשפיע. ואני ראיתי, בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, שכל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע בהרצון לקבל לעצמו, אז באתי לידי החלטה, נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי, אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו, כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא להתאר מסעין אותו. ושואל במה? והשיב בנשמת הקדישה. קד את יליד יהיב לי נפשה זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה. וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהיא מדרגה שלמה בשם נרן חי. וזהו הסיוע המקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום, שאני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמת הקדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת, כלומר שההגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק, במה שאמר לא יגעתי, אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דהשפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן, אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה לזכות לזה, אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. שיש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג זה. לכן יש לשאול, העבודה זו למה לי? כי בין כך ובין כך, הוא לא יכול להשיג זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, והיא אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם הנעל, שצריכים את ההגיעה של האדם, לא מטעם שהאדם יכול לקבל את הרצון להשפיע, כי הרצון להשפיע נקרא בשם אור, כנל, הבא להתאר מסעין אותו. והסיוע, אומר הזוהר הקדוש, הוא אור הנשמה, כמו שכתוב שעוזרים אותו בזה שנותנים לו נשמת הקדישה. אלא ההגיעה צריכים בשביל הכלי, היינו להשיג את החיסרון עד כמה שהוא נצרך לעזרת השם, שיעזור לו לתת את אור הנשמה.
אנחנו לומדים ש הבורא ברא מצב שלם שבו נמצאים אנחנו בדבקות, בשלמות איתו, רק כדי להרגיש את המצב הזה חייבים אנחנו לפתח את הרגישות משלנו לאותו מצב, להבחן בו כל מיני הכוללים, והרגישות הזאת היא צריכה לבוא מצדנו. אנחנו צריכים להיות בעלי הרגשה, וההרגשה אי אפשר לקבל מבחוץ, אמנם שהבורא כביכול הכל יכול, אבל כדי שנברא ירגיש את המצב שלו לעומת מצב הבורא, שנהנה מזה שיש ביניהם דבקות, שלמות ביחסים, שירגיש את עצמו שהוא כמו הבורא, כי אין מצב יותר שלם, הנברא צריך להיות כלול משני המצבים, משני הבחנות, ממי שהוא ומי שהבורא, משתי תכונות האלו. ולדעת להבחין ביניהם בכל העומק של שתי התכונות ההם, רק אז הוא ירגיש כמה ש כמה שהוא זכה להיות בדבקות עם הבורא. זאת אומרת, הוא חייב להיות כלול משתי הבחנות נגודיות, מנוגדות. לכן הדרך שלנו היא שאנחנו כנבראים מהמצב השלם הזה שהבורא ברא, קודם כל צריכים להכיר הטבע שלנו, כאילו שהבורא לא נמצא, ואחר כך לעבור לאט לאט שלבי היכרות להטבע של הבורא, ואז מגיעים ליישום המטרה, שמרגישים גם הטבע שלנו וגם הטבע של הבורא בפער ביניהם ובייחוד ביניהם, שזה סך הכל נותן לנו עוצמת המצב, גודל המצב שאנחנו בו נמצאים. נמצאים מלכתחילה. הדרך היא אם כך, שהכל מתחיל ממצב שנמצאים בעולם הזה, ולאט לאט מתחילים להשיג הטבע של העולם הזה. הטבע של העולם הזה, טבע של הנברא, זה נקרא לעצמו, רצון לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו. חלק מהרצון לקבל לעצמו משיגים אנחנו בצורה טבעית, בהתפתחות הטבעית, ברצון לקבל לעצמו הגשמי, שמתפתחים מדור לדור, ועד שמגיעים למצב שצריכים להשיג הרצון לקבל לעצמו בדרגת המדבר. זאת אומרת, דומם צומח חי אנחנו משיגים כשמתפתחים בהם בלבד, אבל דרגת המדבר אנחנו יכולים להשיג רק כנגד הבורא. וכאן אנחנו נכנסים כבר לעבודה הרוחנית, היינו לעומת האור, התכונות שלו, אנחנו צריכים להשיג את הרצון לקבל את התכונה שלנו הטבעית, כיתרון אור מתוך חושך, ששני התכונות הללו הם מתפתחות בנו משווה, רק פעם זה ופעם זה בעלייה וירידה, מה שנקרא אצלנו. איך זה קורה? שאדם מקבל רצון, איזשהו דחף למשהו שהוא לא יודע, מזה מתחילים, ואז מביאים אותו לקבוצה וללימוד ולחברה, והוא נכנס לאיזשהו פעולות שעדיין בעצמו לא יודע איזה פעולות, אבל הם מביאים לו איזו עיירה קטנה, ואז הוא מתחיל להשתפר גם בקטע הזה, גם כן יש הוויה בפני עצמה, ומתפתח בה בדומם צומא חי מדבר שבמדבר. ואז לאט לאט הוא מתחיל לדבר על זה, ואחר כך אולי קצת לשמוע שצריכים לקנות תכונת ההשפעה. ומתחיל בזה לשחק, כמו ילד שמשחק. אבל משחק הזה, עד כמה שהוא משחק בזה ומשתדל לשחק בזה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, שכאילו הוא ממש למעלה מהשכל שלו, כאילו שרוצה בהשפעה, כאילו שמדבר שרוצה באהבת הזולת. אבל יחד עם החברה שעל ידי הקינה, שינה, כבוד, בכל זאת מתרשם מהם מקצת שתכונת השפעה, מדבר על זה, איכשהו נכלל מהרעיון הזה, ולפי ההתקללות הזאת מזמין על עצמו, מאור מחזיר למוטף. הוא לא יודע איך שזה עובד, אבל כך זה, המאור פועל עליו, והאדם לאט לאט משתנה. לוקח הרבה זמן, אבל אפשר למדוד אפילו, קצת, לא במידה מדויקת, אבל למדוד עד כמה שרצון להשפיע בו, הוא נעשה כאילו יותר קרוב לו, יותר מובן לו, יותר מוחשי, יותר נחוץ, שהוא מבין שכן, כנראה צריכים לבוא לזה, ובאמת ההשפעה זה הרוחניות, והבורא זה הכוח השפעה ואהבה. וכנראה שלשמה שמתנתק מעצמו, זה המטרה. אמנם שהוא לא יודע מה זה ועדיין לא מודע שבאמת מסוגל להגיע לזה, רוצה להגיע לזה, ודאי שלא רוצה. אלא ככה מתוך המשחק מגיעים להרגשה יותר ויותר רצינית בזה. זה נקרא שגודלים, כמו בילד שגודל, בהתחלה הוא משחק להיות גדול, ואחר כך לאט לאט על ידי המשחק הזה אנחנו רואים עליהם גודלים, 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 ופתאום אנחנו רואים, צריכים להתייחס אליהם כמו לגדולים, כמו שזה אישיות בפני עצמה, שכבר קיימת, גוף עם הרצונות קיים, וכבר אדם. כך אנחנו, כך גם כן עושים, שנמצאים ברצון לקבל, זה מה שאני כתבתי כאן, שרצון לקבל לעצמו, טבעי, בזה נמצאים. אחר כך יש עניין של משחק, כאילו שרוצים להשפיע, כאילו שרוצים להיות בחברה, כאילו ש... וכאילו, כאילו, כאילו, אז בכל זאת מושך אור המחזיר למוטף, ואז מכאילו באים למימוש, באים לרצון להשפיע. ואז בהחלט מבינים שכל התהליך הוא נעשה על ידי כמה גורמים, שאנחנו לא כל כך מודעים לעוצמה שלהם, וגם זה בכוונה, שאנחנו לא נברח מהם, שהסביבה היא אותה המלכות דין סוף, אותה המערכת של הנשמות, וכמה שאנחנו את הסביבה הזאת מחשבים, כך אנחנו מעוררים את ההתקללות שלנו במלכות הזאת. וכמה שאנחנו יחד איתם, עם החברים, משתתפים, האדם לא יכול לרומם את עצמו אף פעם, אלא על ידי הכוח מבחוץ, שזה כוח האור בלבד, שמגיע במידה שמושך אותו דרך הסביבה, עד כמה שמחשיב ערכים של הסביבה, לפי זה האור פועל אליו. והסביבה גם כן אין לה משהו מעצמה, אלא מה שאנשים מדברים, סתם מדברים, אין להם יותר ממה שמדברים, אבל אדם שנכנע כלפי הדיבורים האלו כאילו שהם אמיתיים, זה מספיק שמכאילו כבר מגיע המאור המחזיר למוטף, אותה תכונת ההשפעה שנקראת האור בורא. זאת אומרת, סך הכל אנחנו נמצאים בשלושה מצבים: מצב שהוא לא לשמה, שמשיגים שנמצאים ברצון לקבל, הוא כבר מצב גם כן לא פשוט, לא שמנותק מהרוחניות. לקבוע שלא לשמה זה רק באור אפשר. ואחר כך במצב שמלא לשמה באים לשמה, תהליך שמשחקים בחשיבות כביכול של הרוחניות, ואחר כך מגיעים לרוחניות ללשמה, שתכונת ההשפעה היא כבר שורה בנו על פני תכונת הקבלה. כן.
שואל אותנו יאן מקוויבק, מה אני יכול לעשות כאשר הרצון לקבל שלי נהיה כל כך חזק שגובר על הרצון להשפיע? איך אני חוזר לדרך הנכונה?
אני אמרתי שאדם לא מסוגל להרים את עצמו אף פעם, אלא רק על ידי זה שמכבד את הסביבה, במידה הזאת האור פועל עליו, ועד כמה שסביבה בעיניו יותר גבוהה ממנו, מעצמו, כך האור פועל עליו ומביא לו חשיבות תכונת ההשפעה, ואז הוא מרומם את עצמו, מעלה את עצמו. ואם הסביבה היא לא תהיה חשובה בעיניו ממנו, אז לא יוכל לרומם את עצמו וישאר ככה תמיד. כן.
יובל מטבעון, לא ברור מה הסיוע שהאדם מקבל מלמעלה.
זה לא יהיה ברור עד שאדם לא זוכה להכרת הרוחניות, ואז הוא רואה איך זה עובד, שיש בו רצון לקבל, רצון להשפיע, ומנגנון שקושר בין שניהם ומביא רצון להשפיע שיטפל ברצון לקבל. עד שמערכת הזאת לא מתגלה בו, הוא לא יבין. עכשיו הוא לא יכול להבין. לכן אנחנו צריכים לעסוק בסגולה. ולא ברור, נכון שלא ברור, ולא יהיה ברור עד שלא ישיג. מצד הטבע זה לא יכול להיות ברור. אפילו הטבע שלנו, הרצון לקבל, איפה שבו אנחנו נמצאים, גם כן לא ברור לנו. גם זה אנחנו לא מבינים, שאנחנו נמצאים בהטבע של רצון לקבל. גם זה לא ברור. אנחנו חושבים שלפחות תכונות שלנו ברורות לנו. גם הן לא ברורות, כי אנחנו לא יכולים לברר צד אחד ללא צד השני. כן, חנוך. מאחורה.
אמרת שאפשר ממש למדוד כמה חשוב נהיה המטרה, הרצון להשפיע בתהליך. איך עושים את זה?
המטרה היא חשובה במידה שהסביבה להשגת המטרה היא חשובה. סך הכל. אני רוצה להיות בריא. כדי להיות בריא, אני צריך לקבל תרופה. כמה אני מוכן לשלם על תרופה, עד כמה שאני רוצה להיות בריא. מה אתה מסתכל עליי, שאני... איך אתה בעבודה שלך, לא ככה? כל דבר שאני משלם עבורו באיזה מקום, עד כמה שהדבר הזה חשוב? כן?
כן, אבל לשלם זה משהו שהוא די ברור. יש
9 או 10. נכון.
כמה אני באמת...
מה?
כמה אני באמת משלם מעצמי, אני לא תמיד יכול להיות מודע לזה.
נכון, אבל אתה יכול למדוד את זה כלפי הסביבה. עד כמה היא יותר חשובה ממך? ככה זה, המטרה הרוחנית חשובה יותר מהמטרה הגשמית.
איך אני מודד את זה?
יותר או פחות. כמה אתה נכלל בהם, כמה אתה מוכן להשקיע בהם, כמה הם יותר גדולים ממך, כמה אתה מעריך אותם בזמן, בכוח, ביכולת להגיע, לא יודע, נו, לקנות. כי זה קניין, קנה לך חבר. זה ככה מודדים ביכולת, ברצון להשקיע, בדחף להשקיע, כמו בדבר שרצוי. יש איזה מניה שאתה רוצה לקנות אותה, כמה אתה מוכן לשלם? נגיד יש איזה תחרות שם בכל ה... באיזה שוק שם בסוד בי, בכל מיני כאלו, כן? מי ייתן יותר? ככה מודדים, רק מי נמצא כאן בתחרות, או האגו שלך או המטרה. תנסה, תהיה בזה פעם. כן.
במה נמדד ההבחנה של עומק בין שתי התכונות האלה? אמרת שצריך להגיע לאבחון לעומק.
אנחנו מודדים הפער בין רצון לקבל ורצון להשפיע בגובה המדרגה של 125 מדרגות. עד כמה שאנחנו עולים יותר, פער ביניהם מתברר יותר, עד שאנחנו מגיעים למצב שההבדל ביניהם הוא אין סוף. וההבדל הזה אין סוף בין רצון לקבל ורצון להשפיע, הוא נותן לנו המקום אין סוף. כן.
האם לא בין כל מדרגה ומדרגה הפער הוא אין סופי?
נראה לנו אין סופי, אבל אין סופי האמיתי זה ממלכות אין סוף. כן.
אז זה מה שלא כל כך מובן, כי אם כל גודל ההשגה הוא יחסי, אז מה העניין של ה-125 הזה דווקא?
זה נקרא שהגענו לתיקון הסופי של הנשמה. אנחנו לא יודעים את זה, לא יכולים, לא מסוגלים למדוד עד מתי, אבל זה נקרא גמר התיקון. המקובלים כך מספרים לנו. ודאי שאדם שנמצא באיזשהו מצב, הוא לא יודע, אם לא היינו שומעים על כל העולמות ופרצופים ומדרגות וכל הדברים, ודאי שלא היינו יודעים שום דבר. חוץ מהמצב הנוכחי, איכשהו שהיו מרגישים ותולו. כן.
תלמיד מנהריה שואל, אם אני לא מרגיש כמה התרופה חשובה לי, איך אני מגדיל את החשיבות?
לכן זה על ידי החברה אנחנו צריכים להגדיל חשיבות המטרה, שהחברה צריכה לספר לי, אתה יודע, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, כמו במשחק. ואני נכלל מהחשוב, הם מדברים, כולם בזה, ואני לא, למה אני לא בזה, אם כולם בזה? זה נקרא קינה. כן? זהו. כולם אומרים שזה דבר טוב, איך זה, ואני לא. זה נקרא כבר תאווה. כן? כולם מכבדים את הדבר הזה, ואני, זה נקרא כבוד. על ידי כל מיני הנטיות הטבעיות שבי, אני רוצה לקנות אותו דבר שחשוב לחברה, ואז יש לי כוחות להשגת הרוחניות. אמנם שלהם זה לא חשוב, ולי זה לא חשוב, אבל הם משחקים עליי, משקרים לי, ואני מתפעל מזה, אין לי ברירה. כן.
דוד מבית קבלה לעם בבאר שבע, האגו הרמומי ביותר, איך אני יכול לבדוק שהמשחק אכן יקדם אותי ולא טריק נוסף של האגו?
אם אני נכלל מהסביבה ומקבל ממנה מה שחשוב להם, זה נקרא שאני הולך באמונה למעלה מהדעת. אני מקבל את הערכים שלה בכוונה, מסדר את עצמי כלפי סביבה מסוימת שהערכים שלה הם ערכים רוחניים, ואז אני מסדר את עצמי כלפיהם שהם ירימו אותי. לי אין כוח אף פעם להרים את עצמי, אני נמצא תמיד בסביבה, או סביבה גשמית שמרימה אותי לכל מיני מטרות, כי גם כן מטרות הגשמיות הן מטרות מלאכותיות, מטרות שקריות. אני צריך לקנות כזה אוטו, אני צריך לקנות כזה בית, אני צריך זה, אני צריך זה. מי אמר שזה, הגוף שלי הוא בהמה, הוא רוצה לנוח וזהו. תן לו שם כך וכך קלוריות ותן לו מקום טוב לשקף וזהו, הוא לא רוצה יותר. אלא מה? ישנה החברה שהיא מספרת לי שאני צריך זה לקנות וזה להשיג וכו' וכו', אחרת לא מכבדים אותי. אז אני נמצא תחת השפעת הסביבה ורץ ועושה כל החיים שלי כל מיני דברים רק כדי להיות מוצחן בעיני הסביבה שיכבדו אותי. עכשיו אני במקום הסביבה היא מצפצף עליהם, מספיק לי, אני כבר לא רוצה לשחק לפי חליל שלהם לרקוד, אלא אני נכנס לסביבה חדשה. אני בוחר לעצמי עכשיו סביבה שיש לה מטרה רוחנית, עכשיו אני רק צריך להגדיל אותה, ואז על ידי אני גודל. זהו, אני עושה לעצמי סביבה מלאכותית שעל ידי אני גודל. כך אנחנו עושים. זה כל העבודה שלנו. כמה שנעלה את הסביבה בעינינו, כך נעלה את עצמנו. ונעלה לחלק הבא.
נעלה לחלק הבא של השיעור, ספר זוהר לעם.